בשנת 1985, אחרי 3 שנות לחימה בארץ הארזים, צהל נסוג דרומה מקו סיום מלחמת שלום הגליל ונערך בקו הגנה חדש. מערך ההגנה הישראלי החדש הורכב משרשרת מוצבים שאוישו לסירוגין עם צבא דרום לבנון במטרה להגן על יישובי הצפון. ההסקט שלפניכם נוצר במטרה להביא טעימה מהחיים ומהמוות ברצועת הביטחון.
בתחושה שלי, זה היה בהתחלה קצת כמו סרט. כשאתה רואה, בטח כשראינו את זה, ראינו פיצוץ ממרחק של 0.5 קילומטר מאיתנו, או קצת יותר אולי, של רכב שיוצא ועולה באוויר, וישר מלווה בממש כל מה שלמדת וכל מה שסיפרו לך, כל מה שיכול לקרות, קורה פתאום, נופלים פצמרים ונופלים סגרים, וממש אקשן אמיתי. אני לא זוכר שפחדתי באותו רגע ממש, כאילו אני זוכר ש... אולי כמו שאתה מתאר, זה היה קצת, הייתי מנותק מזה, קצת כמו סרט. אולי זה לקח, זה היה כל כך ארוך הסיפור הזה, שיכול להיות שלאט לאט זה חלחל לי.
זה אלון ברנר, היום הוא בן 45, וטרינר נשוי ואב לשלושה ילדים. בשנת 1994 הוא היה חייל ביחידה לסילוק פצצות. כמעט כל מי ששירת בלבנון זוכר את הפעם הראשונה. הפעם הראשונה שחצה את הגדר ברגל, ברכב, על מסעית, על נגמש או על טנק. הרגע שבו שמע את המשפט הזה שנצרב לנצח, ברוך הבא ללבנון.
כניסה ראשונה ללבנון, אני זוכר את ההרגשה שהרגשתי ירוק לחלוטין. הרגשתי שאני לא... שאין לי את ה... שאני עדיין ילד לגמרי. בוא נגיד, הרגשתי ככה. זה היה כל כך בהרגשה שאתה ילד, שאתה... אפילו לא סגור איפה אתה צריך, אם אתה צריך לשים את הנשק בהכנס, לא בהכנס, לא הבנו מה זה לבנון בפעם הראשונה. אני לא הבנתי מה זה לבנון. הייתי נורא נורא תמים לגבי זה, ואני הרגשתי שאני, זה כמו משחק היה. אבל אחרי הפעם הראשונה שאתה בלבנון, אתה מקבל איזשהו, המציאות קצת תופחת לך בפנים, ואתה מבין שזה אולי משחק, אבל זה משחק אמיתי. משחק של חיים ומוות, וזה משחק שבאמת באמת קוראים בו דברים והוא מסוכן.
שלום וברוכים הבאים להסקט סיפורים מלבנון. אני אייל שחר.
ואני אמיר בר שלום.
בהסקט הזה ננסה לספק הצצה אל העולם המופרע, המנותק מהמציאות, והבלתי אפשרי שהיה עולמם של החיילים ששרתו במוצבי צהל ברצועת הביטחון.
אנחנו לא נדבר כאן על אסטרטגיה צבאית, על החלטות של מנהיגים או על טקטיקה של איגוף ימני או איגוף שמאלי. את הפרקים של ההסקט הזה אנחנו מקדישים לחוויות של החיילים שהיו בלבנון שבועות, חודשים ושנים. בפרק הזה אנחנו נתמקד בחוויה של פעם ראשונה בלבנון.
אתה חדש פה? כמה זמן?
3 ימים.
איך המרגש?
אני מרגיש חלק משלם, חלק משלם שזה הצוות והכלי עצמו, וזהו.
עבור עשרות אלפי לוחמים ששרתו שם, הכניסה הראשונה ללבנון לובטה בהתפעלות מהנוף הפסטורלי, ההתרגשות וציפייה לאקשן. רבים מהם חוו כבר ברגעים הראשונים איך המציאות יכולה להתהפך ברגע ובלי הודעה מוקדמת. בפרק הזה, 4 לוחמים יספרו את הסיפורים שלהם. כל אחד בתקופה שונה ובתפקיד אחר. מסלק פצצות, קצין תותחנים, לוחם בפלוגת הנדסה ומאבטח מפעילי סוכנים. כל אחד עם סיפור שמגלם בחובו את האופי הייחודי שיפיין את השירות ברצועת הביטחון.
ועכשיו נחזור לפעם הראשונה של לוחם סיירת יעל, אלון ברנר.
המשימה שאנחנו קיבלנו לאותו היום היה פתיחה של עמדה של טנק שצפתה לכיוון אחד היישובים בלבנון. העמדה הזאת הייתה עמדה שלא הוישה כמה ימים, ולכן בנוהל היה להביא אליה חבלן ולעשות עליה בדיקה.
כלומר, חלק מהעבודה של היחידה לסילוק פצצות היה לוודא שעמדות של צהל נקיות ממטענים. הדרך לעשות את זה הייתה לשלוח צוות חבלנים עם ציוד מיוחד שבודק את השטח לפני שהכוח מתמקם בו.
הגענו לכיפה, לאיזושהי כיפה, שהעמדה של הטנק הייתה כ-150 מטר במורדות הכיפה, כשלפתע אוטו שיצא, רכב אזרחי שיצא מהבסיס צדל, ראינו אותו נוסע, ופתאום התרומם באוויר, עלה על מטען, ובאותו הרגע התחילה הפצצה לכיוון הבסיס של צדל, ירו עליו סגרים, ירו עליו פצמרים, ואחרי כמה שניות הם ראו שאנחנו נמצאים על כיפה ליד, והם פשוט, ואז התחילו ליפול לידינו פצמרים, ומספר אחד, מפקד הצוות ממש עשה את הדרך חזרה לגבעה בפזצטות, וזה ממש היה אירוע שנפלו לידו פצמרים, הוא הצליח להביא את עצמו לגבעה, ואז במשך דקות ארוכות היה לנו הרעשה רצינית, שאנחנו מתחבאים מאחורי בולדרים, ואז במשך עוד כשעתיים היה כל מיני טפטף עלינו, צלפים ירו עלינו. ולהרגיש את העובדה שכשיורים עליך ואתה לא יודע אפילו מאיפה, זה פעם ראשונה, וזה פעם ראשונה שזה קרה לי, כמובן שירו עליי, ואז הבנתי גם שנורא קשה לדעת מאיפה יורים עליך.
אלון נמצא פחות מ-24 שעות בלבנון, וכבר הוא מוצא את עצמו בתוך מקלחת של אש והפצצות. התחושה שלו היא של חוסר אונים.
כשאתה לא יכול להגן על עצמך, כשאתה פתאום מבין שאתה חשוף, וגם בהמשך אחר כך כשאתה חווה את העבודה של סילוק פצצות, עוד פעם ועוד פעם, אתה מבין שקודם כל אתה יכול לסמוך רק על עצמך, או על הצוות שלך, וגם אז הדברים הם נורא 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 בספק. אצלנו ביחידה, כל פעם שמישהו היה ניגש לנקודה חשודה, זה היה מין סוג של... זה היה מקבל משהו מאוד ציני. היה הרבה פעמים שהיינו מטפלים במטען, אז אנשים היו מחלקים אחד לשני את הדיסקים, או את המפתח של הרכב, או את הדברים בסיסיים. הם היו פשוט יוצאים לעבודה כזאת במחשבה שסיכוי שאתה לא חוזר ממנה, אבל אתה לא... זה איזשהו... אני לא יודע איך לתאר את זה אפילו, איזה תחושה בגוף זה נותן לך, אבל כשאתה יוצא לביצוע שכזאת פעולה, כשאתה נמצא לבד בנקודה, מצד אחד זה פחד מאוד גדול, מצד שני אתה חייב בטוח בעצמך, ולהיות שלם עם כל מה שיקרה. אתה צריך להיות מאוד מאוד מורעל, בוא נגיד ככה, על מה שאתה נמצא כרגע.
ויש גם זמנים בהם יש פחות עבודה. את הרגעים האלה מנצלים כדי לפרוק את הלחץ והמתח העצומים שמצטברים מעבר הגבול.
האופי של הפעילות שלנו הייתה כזאת שאנחנו ישנו בארץ, היינו צריכים להיות זמינים לכל נקודה בלבנון כל הזמן, אז כל עוד לא היה כלום, היינו יושבים בארץ, היה לנו רכב משלנו, היינו שלושה ילדים, שלושה לוחמים, שלא היה לנו רכב, הייתה לנו איתורית, והיינו מסתובבים, והיינו מטיילים, והיינו עושים פן בהגדרה, כל עוד לא היינו בפעילות מבצעית, וכשהיו קוראים לנו בפעילות מבצעית, אז בשנייה היינו מקפלים את העניינים, עולים על הרכב ונוסעים לאן שצריך להגיע. וכשמסיימים את העניינים בלבנון, היינו יוצאים, ואופם בארץ. והמעבר הזה הוא מעבר מאוד 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 קיצוני. גם כשאתה נמצא בתוך לבנון, אז באותו הרגע אתה נמצא באיזושהי רמת סיכון, שהיא מאוד 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 גבוהה. אתה בחוסר ודאות, מאוד גדול, וכמה דקות אחרי זה אתה יכול כבר להיות בארץ ולשבת במסעדה ולשתות יין להנאתך.
לבנון הייתה הפנטזיה של כל לוחם בצהל. היא הייתה ההתגלות התאורה של משימת הגנת המולדת, של האקשן ושל הווסח וחזה נפוח ומלא גאווה.
הגעתי לפה לתפקיד חדש, סך הכל אני רציתי להיות באזור הזה בקו, רציתי להגיע לפה, כאן מרגישים שעושים יותר את העבודה, מרגישים שעושים משהו. כל פעם אנחנו שומעים התקפה על מנרה, פה נכנסו מחבלים, פה תקפו את מחנה גיבור, ברור שזה שמרגישים שמגינים, שאנחנו יודעים מה שאנחנו עושים.
רוב ההכשרה המבצעית בצהל, על פני שני עשורים, התמקדה בהכנה ללבנון. שלא לדבר על יצירת טיפוח והנחלת מורשת הקרב בקרב יחידות ששרתו בלבנון. כל השיח הוא על לבנון כל הזמן. למעשה במשך עשור וחצי, האתוס הצבאי נבנה סביב השירות במוצבים, דבר שהפך את הבוץ הלבנוני למוצר נחשק ביותר.
בלבנון הכל יכול לקרות, כולל מצבים שהם על גבול האבסורד. זה מה שקרה לאיתי אשר, היום במה עיתונאי וסופר, ואז קצין תותחנים צעיר.
אז חתמתי על נשק וכסדה ואפוד ושכפץ כמובן, כי היו נכנסים ללבנון רק עם שכפץ, והיית חייב שכפץ וכסדה. והגעתי לשרפת, מה, לא מכיר כלום. הגעתי, עמדו שם קצינים, סגני אלופים, עם קומטות אדומות וסגולות, ואמרו לי, איזה קורס קצינים עשית? אמרתי להם, קורס קציני תותחנים. אמרו לי, אוקיי, אתה קצין אגמי. אתה מכיר את ה...
כן.
בסיסי אגמי.
אגמי. מותר לך להכניס שיירה ללבנון, אתה מפקד השיירה. וככה מצאתי את עצמי ביום הראשון ללבנון, מפקד שיירה. עכשיו, זה לא הייתה שיירה קטנה זו, הייתה ארמדה של ממש. באמת, הקצינים שהיו שם, אז היו קציני תחזוקה וחימוש של יקל שלא היו מוסמכים להכניס שיירה. כזה, הם נתנו לי כזה בקווים כלליים, הסבירו לי מה אני צריך לעשות, מה המקרים ותגובות, כמפקד שיירה עם חס ושלום עולים על מיתן, או שיורים עלינו טיל, לא ידעתי מה הדרך. אבל זו הייתה שיירה עם, מיכליות מים ודלק וריו חץ ונגמשים, וממש איזו ארמדה של איזה 20-30 כלים.
איתי מגיע ללבנון בפעם הראשונה בתור מפקד שיירה, כשאין לו מושג מה קורה סביבו. הוא מגיע למוצב, וגם שם העניינים לא כל כך ברורים.
הגעתי לחמל הסיוע של יחידת הקישור ללבנון שם, הכל היה כמרקחה, זה היה צמוד לחמל הרגיל ויורים, ואתה שומע את הבגזים יוצאים בטירוף, יש לחילוץ וזהו. פיקדתי על השיירה, הגעתי למפקדת יחידת הקישור ללבנון במר ג'איון. תל סריפה הייתה מתחת למר ג'איון, זו הייתה הסוללה העיקרית בגזרה המזרחית. נכנסתי כקצין צעיר שמציג את עצמו, סיימתי עכשיו קורס קצינים, הציבו אותי פה, והגעתי בדיוק במהלך אירוע. בדיוק כשעורב צנחנים עלו על מיתן ושלושה חיילים נהרגו. זהו. לא קרה כלום, לא שלחו אותי לשם אחר כך, כאילו לא הייתי בכוח החילוץ או משהו, דף אחד לא ידע מי אני ומה, אני עוד הסתכלו עליי כזה, מי זה, מה אתה עושה פה בכלל? אני רואה חמל כמרקחה, שומע את עדי הפיצוצים, את עדי הירי ארטילרי, ומבין שוואלה, הגעתי למלחמה.
שלושה חיילי צהל נהרגו וחייל אחד נפצע קל בהתפוצצות מטען חבלה שהופעל לעבר כוח צהל שנע בגזרה המזרחית של אזור הביטחון בדרום לבנון.
מדובר במטען חבלה רב עוצמה שהתפוצץ סמוך לשעה 10 בבוקר באזור הביטחון ושגרם למותם של שלושת החיילים ולפציעת חייל נוסף.
אז זה היה היום הראשון שלי בלבנון.
למרות שבגדודים הקרביים התכוננו באינטנסיביות לשירות בלבנון, עד שלא נכנסת לשם, לא יכולת להבין מה זה באמת. ארי גרינברג, בן 41 מרמת גן, התגייס באוגוסט 1998 לפלחן נחל. אחרי כ8 חודשים הוא עלה בפעם הראשונה לבופור.
בקו הראשון, שעלינו לראשונה, אני באופן אישי, נראה לי שגם החבר'ה, לא ידענו כל כך למה לצפות. אני לא זוכר שהיה איזה... חשש מיוחד במינו, פשוט זה היה עוד עולים לעוד פעילות, ואתה שומע המון סיפורים על הבופור, התקריות שהיו שם, אחד נהרג פה, אחד נהרג שם, והתקלויות ומחבלים, אבל זה כמו סיפורים, כמו שאתה רואה סרטים על ויטנאם, אז שאתה לא תגיע לשם, אי אפשר לדעת.
מהר מאוד, אריק וחבריו הבינו מה השגרה שצפויה להם במוצב.
אז בלילה הראשון שהגענו לבופור, אז הגענו בספארי ממוגנת, וזאת נסיעה כזו פסטורלית בלבנון, בכבישים. זה ספארי שכולה ממוגנת, ויש חרכים רק להוציא את העיניים ולהסתכל. אתה לא מודע כל כך לגודל הסכנה, שיכול לבוא אליך טיל או מיתן, רק בהמשך אתה מבין. אז עלינו והגענו בלילה, וכל המוצב חשוך, כי יש ההפלה בלילה למוצב, אין אורות. כדי שהמחבלים לא יוכלו לטווח את המוצב. ונכנסנו לחניה של המוצב, כל המוצב כולו הוא מבוטן וממוגן, ורק בחוץ יש חלקים שהם לא ממוגנים. אז הספארי נחתה שם, ממש ישר שהיא נכנסה למוצב, המחבלים הרי רואים הכל, רואים אתה נכנס רכב יוצא, אז התחילה הפצצה על המוצב. עכשיו זה פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בהפצצה, ועד עכשיו היינו, זרקו עלינו אבנים בתרגילים. אז התחילה הפצצה, ואתה שומע בקשר, יציאה, 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 יציאה. בקושי הבום, בום. והמפקדים ממש בלחץ, והכל חושך. אני זוכר שממש דוחפים אותנו מהספארי לצד, אתה לא יודע לאיפה ללכת, אתה לא היית שם. אתה לא יודע ללכת ימינה, שמאלה, כן. אז זה היה ממש מלחיץ, ואז אתה מבין לאיפה הגעת.
ההפתעות שיכולות ליפול עליך בלבנון, אין לא רק פצמרים וטילים. האופי הסוריאליסטי של רצועת הביטחון יצר גם סיטואציות מסוג אחר לגמרי. הכניסה של אביב לוי ללבנון הייתה מאוד לא אופיינית.
חצי אזרחי, מדי בית, מכנס, נעלי צבא, אבל גופיית טישרט, חולצת טישרט ומשקפי שמש, שזה, אתה יודע, בין 18 וחצי, 19, עם מרצדס, משקפי שמש, חצי אזרחי, נכנס ללבנון, זה וואו. אז הכניסה הראשונה הייתה בעצם להגיע לבית של סייען, והיינו צריכים להבטח את כל הסיטואציה הזאת. לא ידענו לאן אנחנו נכנסים, לא ידענו מה נראה, מה נעשה, לא ידענו איזה חוויה זאת תהיה.
אביב שירת בגבעתי. הוא החל את השירות שלו בלבנון כמאבטח סוכנים, והמשיך את העסוקה המבצעית במוצב הבפור. הוא נכנס עם הצוות שלו ככוח הבטחה למשימה של יחידה 504, היחידה להפעלת סוכנים של אגף המודיעין.
אז אתה נכנס פנימה, מגיע לאיזה כפר, אני לא זוכר אפילו מה השם של הכפר, מראש שהסתובבנו בכמה כפרים. מגיעים לבית, אומרים לך, אוקיי, אנחנו צריכים שניים על הגג, אחד בכניסה, שניים בכניסה, ועוד שניים שיבוא איתנו פנימה. נכנסים פנימה, לא יודעים לאן. הגענו לבית, נכנס פנימה, יוצא לחצר, ורואה שולחן ערוך. שתייה, הסלטים, ממש כאילו נכנסנו לאיזה מסעדה בדליית אל קרמל. ובראש השולחן יש כבש שלם, כאילו חתוך על האש, ואתה בעצם אומר, מה אני עושה פה? כאילו, יום יפה, פסטורלי, בתוך בית, בכפר בלבנון, חצי אזרחי, חברים בפנן, לא יודע מה עובר להם בחוץ, כאילו, אתה יודע, בחוץ זה גישה אחרת לגמרי. אז זה כניסה אחרת, אבל הפחד, בפעם הראשונה אני חושב שהוא היה יותר מזערי, עוד לא קלטנו מה, איפה אנחנו. בהמשך נפל האסימון, כל לבנון בעצם זה ברטרוספקטיבה, אני לא חושב שברגע האמת אתה לא מנתח את המצב, אתה עסוק בלהיות שם ולהגיב, להיות שם ולנהל אותו.
אחרי הפעם הראשונה של אביב בלבנון, הוא לא ממש הבין על מה כולם דיברו.
כן, חד משמעית. על זה בחור. כאילו, סתם, אתה עוד לא מבין מה קורה שם בכלל, אבל כן, זה סוג של דיסוננס, בהחלט.
אביב, מתי אתה מבין שהחוויה הראשונה שלך מלבנון, זה לא באמת החוויה של לבנון שכל אחד חווה? מתי נופל לך הסימון הזה?
אני חושב שזה בבופור, בקו השני שהגענו לבופור, שזה קיצוניות שונה לחלוטין, זה משהו מדהים. אתה מגיע למוצב שהוא בעל ערך היסטורי ויופי מרהיב שאין לתאר. איך שאתה מגיע, כבר מקבלים אותך פצמרים ככה, שאתה כבר בסטרס, ריצות, פורק ציוד, לא מבין לאן אתה הולך ואיפה אתה נמצא.
לבנון היא מצד אחד נופים ממש כמו מתוך גלויה, מצד שני, התופת והסכנה עורבות מעבר לפינה. המעבר המהיר בין שני הקצוות האלה הוא אחד המאפיינים הכי בולטים של השירות בלבנון, ומרגישים אותו מיד.
יש פה הוראות שברגע שהוא רואה רגם של צהל, מפנים את הציר בגלל כל המקרים שהיו שמכוניות תופת התקרבו עד הרכבים שלנו. מה שחשוב שתמיד זה לפתוח את העיניים בכל מקום שאנחנו נוסעים. כל מקום יכול לצוץ פה משהו.
הפעם הראשונה בלבנון עיצבה בשביל הרבה מאוד חיילים את חוויית לבנון שלהם. ההלם מזה שהכל, אבל הכל יכול לקרות תמיד. ומניסיון שלי, אצל חלק מהלוחמים, זה הזיכרון שהולך איתם כל החיים.
עד כאן הפרק הראשון של ההסקט סיפורים מלבנון.
תודה לעורך הראשי דורון רובינשטיין, למפיק יותם פוגל, לעורך הסאונד יאיר בשן, ולאביה גל וללי גינדי לוי שסייעו בעריכה ובהפקה, ותודה גם ליעל חדד. Thank you.